שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. זה הדף השלישי והאחרון שבו אנחנו עוסקים בדיון של אדם שקנה עצים באמצע שדה חברו. מתי זה נחשב שהוא גם קנה את הקרקע ומתי לא? ראינו שדעת רבנן זה שרק אם הוא קנה שלושה עצים, אז זה מוגדר כשדה אילן, וממילא ההנחה היא שהוא גם קנה את הקרקע. לפי רבי מאיר, גם אם הוא קנה שני עצים, אבל היום אנחנו נתמקד בדעת רבנן. שלושה עצים, קיבל את הקרקע. אז אתמול דיברנו על כמה קרקע הוא קיבל. ראינו שהוא מקבל לא רק את הקרקע שמתחת ובין העצים, אלא גם מסביב לעצים בשביל שיוכל לקטוף. היום נדבר על ההגדרה של שלושה עצים. מתי שלושת העצים אלו מקנים לו קרקע ומתי לא? בעניין הזה אנחנו נתייחס בעיקר לשלושה נושאים. נושא ראשון, הצפיפות של העצים. נושא שני, הרציפות של העצים, כלומר מה קורה אם יש משהו שמפסיק ביניהם. ונושא שלישי, הצורה של העצים. איך הם עומדים, בצורה של משולש או אפילו בצורה של שורה. אז הקריטריון הראשון הוא שזה צריך להיות זרוע כמו שדה אילן. לא צפוף מדי ולא מרווח מדי. מה נחשב צפוף ומה נחשב מרווח? אז בזה יש מחלוקת מוראים, ותכף נראה שזה גם מחלוקת תנאים. אז אנחנו מתחילים בדף פ"ב עמוד ב', חמש שורות לפני השורות הרחבות. יש מחלוקת אמוראים מה אמר שמואל בעניין הזה, כשאנחנו צריכים לתת שתי תשובות, מה המינימום ומה המקסימום. המינימום הכוונה היא מה המרחק הקטן ביותר שעדיין אפשר להגדיר את זה כשדה אילן, ואם זה יהיה מרחק עוד יותר קטן, אז זה כבר צפוף מדי וזה לא שדה אילן. והמקסימום זה מה המרחק הגדול ביותר, ואם זה יותר גדול מזה, אז זה כבר מרווח מדי וזה גם לא שדה אילן. אז מה המינימום ומקסימום של המרחק בין העצים שבו הקונה קונה גם את הקרקע? אז רב יוסף אומר שרב יהודה אמר בשם שמואל שזה בין 400 ל-800, לא כולל 8. רבה בשם רב נחמן אמר בשם שמואל שזה בין 8 ל-16 אמות, לא כולל 16. שוב, כדי שנזכור, הפעם נשתמש רק בשם אחד, שיטת רב יוסף זה בין 4 ל-8, שיטת רב נחמן זה בין 8 ל-16. עכשיו הגמרא תביא ראיה לשיטת רב נחמן שזה בין 8 ל-16. הגמרא מדמה את הנושא שלנו של מה מוגדר כשדה אילן למשנה בכלאיים של מה מוגדר ככרם. מה זה משנה לי מה מוגדר ככרם? איסור כלאיים אומר שאסור לזרוע תבואה צמוד לגפן. מה נחשב צמוד? אז אם אני זורע צמוד לגפן בודד, אז צריך להרחיק 6 טפחים. אבל אם אני זורע צמוד לכרם, אז צריך להרחיק דלת אמות. לכן צריך להגדיר מה נחשב כרם ומה לא. אז המשנה אומרת שאם יש שורות שורות של גפנים, אז אם המרחק ביניהם הוא קטן מ-16 אמה, אז זה מוגדר ככרם. אם זה 16 אמה ומעלה, אז זה מרווח מדי וזה כבר לא מוגדר ככרם. אז הנה ראיה לצד של המקסימום של רב נחמן, שמ-16 ומעלה זה כבר מרווח מדי. מה רב יוסף יעשה עם זה? שהוא אמר שזה בין 4 ל-8 אמה. אז בגמרא יש שתי תגובות, תגובת הגמרא ותגובת רב יוסף עצמו. נתחיל דווקא בתגובת הגמרא, שורה שביעית בפ"ג עמוד א', אומרת הגמרא, יופי שהבאת תנא לטובת רב נחמן, אבל באותה משנה יש גם תנאים לטובת רב יוסף. שם כתוב שרבי מאיר ורבי שמעון אומרים שהמקסימום זה 800 ומעלה, שמ-8 ומעלה זה כבר מוגדר מרווח מדי. אז הנה רואים שזה בעצם מחלוקת תנאים. תנא קמא שם אומר כרב נחמן 16, ורבי שמעון ורבי מאיר אומרים כרב יוסף 8. אז זה תגובת הגמרא. אבל רב יוסף, מסבירה הגמרא, אמר משהו יותר טוב מזה. רב יוסף אמר, אני מבחינת המשנה לא יודע מה לענות לך. מה שמעניין אותי זה מה שקיבלתי מרבותיי. ואני יודע שרב יהודה בפירוש פסק שהמינימום זה 400. ומסבירים בתוספות, כיוון שהמינימום זה לא כמו שאתה רב נחמן אמרת, מן הסתם גם המקסימום זה לא כמו שרב נחמן אמר. איפה הוא ראה שרב יהודה אמר את זה? רב יהודה אמר שאם יש בין גפן לגפן כמלוא בקר, אז הוא מקבל את הקרקע. אם יש פחות מכמלוא בקר, אז זה צפוף מדי והוא לא מקבל את הקרקע. מה זה כמלוא בקר? זה 400. איך הוא יודע שכמלוא בקר זה 400? כי יש משנה שלמדנו בדף כ"ו לגבי הרחקה של עץ שלי מהשדה של השכן. והמשנה אומרת שצריך להרחיק כדי עבודת הכרם. וכמה זה עבודת הכרם? אז שם אמרו שזה דלת אמות. אז נסכם בינתיים, היה לנו מחלוקת של רב יוסף ורב נחמן, האם זה בין 4 ל-8 או בין 8 ל-16. הגמרא הביאה ראייה למקסימום של רב נחמן, כלומר 16 מתנא קמא של משנה בכלאיים. ומה רב יוסף יעשה עם זה? אז אמרנו שני דברים. רב יוסף עצמו אמר, אני יודע מעשה מפורש שבו רב יהודה פסק שהמינימום זה 4. הגמרא אמרה שגם יש לו תנאים לטובתו, שרבי שמעון ורבי מאיר אומרים שנקודת המקסימום זה 8. עכשיו אנחנו ברבע עמוד של פ"ג עמוד א', אז מבחינת התנאים אנחנו יודעים כבר שיש מחלוקת מפורשת לגבי המקסימום. תנא קמא אמר 16 ורבי שמעון ורבי מאיר אמרו 8. פה דווקא רב יוסף מסודר, כי יש עוד משנה בכלאיים ששם המפורש שרבי שמעון אומר שאם יש כרם עם מרחק של פחות מדלת אמות בין גפן לגפן, אומר רבי שמעון שזה לא מוגדר כרם. אז מבחינת התנאים רב יוסף מסודר, רבי שמעון אומר מינימום 4, מקסימום 8. אבל לרב נחמן יש לו טענה לטובתו במקסימום, אבל מאיפה הוא יודע שהמינימום זה 8? אומרת הגמרא, זה סברה. כמו שלרבי שמעון המינימום זה חצי מהמקסימום, כלומר 4 ו-8, מן הסתם גם לתנא קמא המינימום זה חצי מהמקסימום, אז אם המקסימום זה 16, המינימום זה יהיה 8. אז עד עכשיו ראינו שתי שיטות, 4 ו-8 ו-8 ו-16. עכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד א', הגמרא מביאה את רבה שאומר מה ההלכה, והוא מחבר בין שני השיטות ומרחיב כמה שיותר את התחום, כלומר המינימום זה 4 והמקסימום זה 16. והמקסימום זה 16. והגמרא באמת מביאה ברייתא מפורשת שהיא בדיוק לעניין שלנו, של מכירת שלושה עצים בקרקע, מתי זה כולל את הקרקע, וכתוב שם באמת שזה בין 4 ל-16. אז סיימנו את הדיון הראשון של מה המרחק בין העצים. אנחנו עכשיו ברבע התחתון של עמוד א', נראה עכשיו שתי שאלות של רב ירמיה שמבררות את הדין של שלושת העצים. שאלה ראשונה, מאיפה מודדים? ושאלה שנייה, על מצב מסוים שבו שלושת העצים מחוברים ביחד מתחת לאדמה. אז שאלה ראשונה, שואל רב ירמיה, מאיפה מודדים בגזע? האם מתחתית הגזע, ששם הגזע יותר עבה, או בחלק העליון של הגזע, ששם הוא יותר דק? אז גם פה הגמרא משווה את זה לכלאיים, רב גביע מביא משנה בכלאיים, ששם הנושא הוא מאיפה מודדים את אותם שישה טפחים שצריך להרחיק את התבואה מהגפן, וכתוב שם הרכובה שבגפן אינו מודד אלא מעיקר השני. עכשיו יש פה כמה פירושים בראשונים, תוספות אומר שזה אומר שמודדים מהחלק העבה, רבנו גרשום אומר שזה אומר שמודדים מהחלק הצר, אנחנו נלך פה לפי רשבם שאומר שזה יוצא שמודדים מהחלק האמצעי, כלומר לא הכי צר, לא הכי עבה. איך הוא מפרש את זה? הוא אומר שבגפן יש פקקים כאלה, וצריך למדוד מהפקק האמצעי, שזה באמצע הגזע, לא הכי למעלה, לא הכי למטה. באתר עצמו אני אשים תמונה של עץ גפן, ששם רואים את הפקקים די בבירור, אבל שם קשה לראות שהלמטה יותר עבה מהלמעלה, אם מישהו יש לה תמונה יותר טובה, נשמח אם ישלח ונשים באתר. בכל אופן, זה היה השאלה הראשונה של רב ירמיה. שאלה שנייה של רב ירמיה לגבי שלושת העצים. מה קורה אם היה לה מוכר עץ אחד, וצמחו לו ענפים מהגזע בתחתית הגזע סמוך לקרקע. ועם הזמן, החלק שבו הם מתחברים לגזע העיקרי התכסה בחול, ועכשיו זה נראה כמו שלושה עצים. ואז בעל העץ הזה מכר את זה למישהו אחר. האם אנחנו מחשבים את זה כעץ אחד, כי סוף סוף כולם יוצאים מאותו גזע, או שכיוון שמלמעלה זה נראה כמו שלושה עצים, אז זה שלושה עצים ויהיה לו קרקע. אז גם פה, עוד פעם רב גביע מביא משנה בכליים שמפורש לגבי העניין הזה, האם זה נחשב קרם או לא, ושם אומרים שזה כן נחשב קרם, בתנאי כמובן שזה במרחק הנכון. מה המרחק הנכון? אז שם מפורש רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שזה בין 4 ל-8. אז יוצא שהרווחנו מהמשנה הזאת שני דברים, גם קיבלנו תשובה לשאלה של רב ירמיה, שברגע שמלמעלה הם נראים כמו שלושה עצים, לא משנה לי שממתחת לאדמה הם מחוברים, זה מוגדר כשלושה עצים, וגם מצאנו עוד טענה שסופר כמו רב נחמן, שהמינימום ומקסימום של המרחק בין העצים זה בין 4 ל-8, לא כולל 8. עכשיו אנחנו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לקבוצה של שאלות לגבי עד כמה צריך ששלושת העצים האלו יהיו רצופים. אז שאלה ראשונה, שואל רב פאפה, מה יקרה אם הוא מוכר לו שני עצים ועוד עץ אחד שהוא קצת נפרד מהם? איך הוא נפרד מהם? הוא נמצא על המיצר. כלומר על הגבול, כשנזכור שהמיצר הכוונה היא שזה קצת מוגבע משאר השדה או קצת נמוך משאר השדה, אז האם שלושת העצים האלו מצטרפים? הגמרא נשארת בזה בתיקו, ואז הוא שואל מה יקרה אם יש שניים, ואז יש עוד אחד שלא רק שהוא על המיצר, אלא הוא בתוך השדה של השכן, יכול להיות שאפילו מעבר למיצר, והמוכר קנה את אותו עץ יחד עם הקרקע שלו מהשכן, וככה יש לו שלושה עצים קרובים אבל ביניהם עובר הגבול, והוא מכר את שלושתם ביחד, האם זה מצטרף לשלושה ולקונה הקרקע או לא? גם זה נשאר בתיקו. ושואל רב אשי, שורה ראשונה בעמוד ב', מה יקרה אם יש באמצע שלושת העצים באור מים? מה יקרה אם יש עמת מים, רשות הרבים? כמובן לא רשות הרבים ממש של 16 עמה, כי אז לפי כולם זה מרווח מדי, אבל דרך של רבים. מה יקרה אם יש שורת דקלים בין העצים האלו? ובכל השאלות האלו נשארים בתיקו, רק נעיר שלפי רשבם הוא גורס שהשאלות הן בהדרגה. כלומר, אם תרצה לומר שבשאלה הקודמת קנה, מה יקרה במקרה הבא? ואנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', עכשיו יש פה עוד שאלה, אבל הנושא שלה שייך אולי יותר לנושא של הדף הקודם. שואל הלל, מה יקרה אם גדל ארז בין שלושת העצים? אז בהתחלה הגמרא מבינה שזה קשור לנושא של השאלות שראינו עד עכשיו, שהוא שואל, האם אחרי שהקונה כבר קנה את שלושת העצים ואז עלה ארז, האם הוא מפסיק בין שלושת העצים ואז לקונה לא יהיה קרקע? אבל הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות השאלה, ברור שאם כבר קניתי את העצים וכבר קיבלתי את הקרקע, גם אם אחר כך יהיה משהו שמפסיק, זה לא מפריע, הקרקע עדיין של הקונה. אלא מספרה הגמרא שהשאלה כאן זה האם כשאני קונה את הקרקע שבין העצים, אם יש בין העצים גם ארז, האם אני קונה גם את אותו הארז? ואומר רבי, כן, קנה וקנה. כלומר, אני קונה את הקרקע שבין העצים עם כל מה שבקרקע, אפילו עץ ארז שיש לו חשיבות בפני עצמו. ונושא אחרון להיום עדיין בעניין של איך מגדירים את שלושת העצים, מה הצורה שבה שלושת העצים עומדים. אז שמואל אומר שזה דווקא אם הם עומדים בצורה של משולש. ורב אומר שהם מוגדרים כשדה אילן אפילו אם הם עומדים בשורה אחד אחרי השני. למה שמואל אומר דווקא משולש? אומרת הגמרא, זה צריך להיות מצב כזה שהעצים יוצרים סוג של תיחום לקרקע שביניהם. ואז ממילא לא פשוט למוכר להיכנס לאותו שטח, אז מראש הוא מוותר על השטח שבין העצים ומתחת לעצים. אבל בשורה שהוא יכול להשתמש ממש עד צמוד לעצים, אז פה אין לו סיבה לוותר. אבל בשורה, כיוון שהוא יכול עקרונית להשתמש באותו שטח שבין העצים, אין לו בעיה לבוא לשם עם המחרשה שלו, לכן הוא לא מוותר על זה, והקרקע נשארת של המוכר. מקשה על זה רב אמנונה, אם זה הסברה של שמואל, אז מה יקרה אם באמת יש שלושה עצים בשורה? אבל מדובר בעצים קוצניים, היגי רומייטה. ואז כיוון שהם קוצניים, ממילא המוכר גם כן לא רוצה להתקרב אליהם יותר מדי בגלל הקוצים. אז האם תאמר שאז גם לפי שמואל, כשהם שלושה בשורה, אז הקונה כן קיבל את הקרקע? עונה הגמרא, אל תקשה מעצים קוצניים של ההיגי רומייטה. הם עצים לא חשובים, ובעצים לא חשובים אנחנו לא אומרים שאם קנה שלוש הוא מקבל את הקרקע, ואפילו אם הם יהיו במשולש. אבל יוצא שעל עצם השאלה הגמרא לא ענתה. כלומר, מה יקרה אם יהיה עצים שהם כן חשובים והם קוצניים והם עומדים בשורה, האם אז שמואל יודע שהוא כן מקבל קרקע? על זה הגמרא לא עונה, וגענו למשנה בעמוד ב', את המשנה הזאת נראה כבר בשיעור הבא, כל טוב.